רבותיי, אנחנו היום בי"ב,
י"ג,
י"ג, אב, תשפ"א, שוב את נס הגדול בבני ברק. בנושא עדיין של החורבן, אמרנו עד ט"ו באב, עוד עדיין יש את הרישום הגדול הזה של תשעה באב. אנחנו ממשיכים את הנושא הזה על פי המהר"ל מפראג, בפירוש שלו, חידושי האגדות, על מסכת גיטין, בנ"ח עמוד ב', הופיע שם הדבר הזה, תנו רבנן, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, אחרוני התנאים, שהלך לכרך גדול שברומי. פה אנחנו מדברים כבר לשלב של אחרי החורבן והתוצאות שלה. שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, קבוצותיו סדורות לו טלטלים. כן. טוב, יש שם את הסיפור עם הנושא הזה, שהוא שאל את מי נתן משיסה ליעקב, אז הוא אומר לו, את לא תינוק, על שעזבו את התורה, הוא אמר, הילד הזה יהיה עוד אדם גדול בישראל,
ולא
אדם...
מסדר לו את הטלטלים, מסדר לו את הפתח.
הוא היה שם בשבי, לא זז משם עד שבדרו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים עד שורה הוראה בישראל. ומי הוא? רבי ישמעאל בן אלישע. אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה בבנו ביתו של רבי ישמעאל בן אלישע. רבי ישמעאל בן אלישע. אותו רבי ישמעאל בן אלישע, גם את בנו אחר כך, הוא פדה אותו, ואחר כך הוא התחתן, והוליד בן ובת, והיה כהן. זה רק כהנים גדולים. ואחר כך שבו הרומים את בנו וביתו לשני אדונים. לימים נזדווגו שניהם, שני אדונים, במקום אחד. כן. אז כמו שהאבא היה טוב רואי, יפה עיניים, גם כן הילדים שלו היו כך. נזדווגו שני אדונים במקום אחד. זה אומר, יש לי עבד שאין ביופיו בכל העולם. וזה אומר, יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה. אמרו, בוא נסיים זה לזה ונחלק בוולדות, כן, בכוח. הכניסו לחדר, זה היה חדר חשוך, שיהיה להם יותר קל. זה ישב בקרן זווית, זה, וזו ישבה בקרן זווית, זה. זה אומר, הבן שלי שאין אלושה, אומר, אני כהן, בן כהנים גדולים, אשא שפחה. וזאת אומרת, אני כהנת, בת כהנים גדולים, אנשא לעבד. עד שעלה אור הבוקר, אומרת הגמרא שם, והכירו זה וזה, ונפלו זה בזרועות זה, וחברו, ויצאה נשמתם. על אותה שעה נחתם גזר דין. מסביר המהר"ל מפראג. נראה שגם זה, איפה זה היה? אומר המהר"ל מפראג, זה היה בביתר. שהרי בסוף העניין נאמר שמה, שעל אותה שעה נחתם גזר דינם. בוודאי זה עניין בביתר.
של מי?
מה?
גזר דינם של מי?
זה יותר מדבר על זה. אם כן, בוודאי זה בעניין ביתר מדובר. אף כאן בביתר מדבר, כי היופי והעידור נמצא בהם. בפרט במי? בבני ביתר, בפרט כמו שנבואר למעלה. וכן מה שאמר בבן ובת של רבי ישמעאל גדול, שהיה גם כן להם היופי שמורה, יופי פנימי שקרה נחוצה, ולכן גם היופי החיצוני שלהם היה משהו מעל הטבע, שמורה על מעלתם הנבדלת מעבר לטבע, מן החומרי האחור. והיה להם חומר זך וטהור. הגוף שלהם היה זך וטהור. והיו מוכנים לכן לקבל את השכל, השכל האלוקי שהוא מעל הטבע. אז קבל את השכל של הזך והבהיר. ומזה נמשך גם הפרישה מן הערווה. שהרי מי שטועה, נוטה, אחר הזנות, הוא עניין החומרי, כן? נמצא כי כל עניין ביתה, כן? והרמב"ם כותב גם בסוף הלכות רוצח, שאין מחשבת הראיות מצויה, אלא מי שליבו פנוי מחוכמו. זה תרתי דסתרי. אי אפשר חוכמה, זה גם לפי, זאת אומרת, הרמב״ם מסביר, חוכמה זה התורה. שאר החוכמות, שהן חוכמות רק במרכאות עליונות, גשמיות, והכל לפי תפיסות שיוצאות מיצרים ותאוות, זה בסדר, הולך ביחד. אבל חוכמת התורה, שהיא נבדלת, רוחנית, על טבעית, לא יכול להימצא ביחד עם מי שמחשב את הראיות, נמצא בליבו. מכן, נמצא שכל עניין ביתה ומעלתם, הפרישה מן החומר המגונה, זהו מעלתם בעצמם. וכמו שמורה על זה המאמר, שאחר כך, ובכך לא רצה כל אחד ואחד ינסה לעבד, שכל עבדים ידוע שיש תופי זימה. אנחנו יודעים גם, כפי שפוסק הרמב״ם, שהגויים יכולים לבוא על הכל, גם אב על ביתו, רק לא בן על אמו. אבל אם הוא עבד, יכול גם לבוא על אמו. הם כל כך שטופים בזימה, שמרתם זה לא, אין שום בעיה עם זה. שנאמר, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. כן, גוי תמיד נמשל לחמור. זה כל מיני מקומות בשס. ואיך יהיה מזדווג מי שהוא נבדל מן החומר לעבד החומרי? זהו שאמרו בן כהן גדול, נישא שפחה. היא אומרת, בת כהנים גדולים נישא עבד, והדברים מבוארים. אמר רבי שמעון בן לקיש, מעשה באישה אחת וצפנת בת פניאל שמה. למה? צפנת שהכל צופים ביופייה. בת פניאל, ביתו של כהן גדול, ששימש לפני ולפנים, שנתעלל בה שווי כל הלילה. ומחר ילבישה זין חלוקים, והוציאה למוכרה. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר. כן, הוא אמר לו, מי יפה וזה, אני רוצה להוריד את הבגדים, בפליטה. אמר יהודה מרב, מנדה, מי תכתיב ועשקו גבר וביתו איש ונחלתו? מעשה באדם אחד, אומרים פה, מה גרם לחורבן בנושא הזה? מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו, באשת אדונו, רבו רב זה אדון. והוא פעם, הוא דאג לכך שאם לא תהיה במשך איזה לילה, והוא ישאל איפה, אז הוא אומר לו שהעבד, הוא פשוט נתן עיניו בה, ושיגרש אותה, אז הוא אמר שהנה היא הייתה כנראה פה, יש בעיה, צריך לגרש אותה. הוא אמר, אבל הכתובה שלה מרובה. כן? זה מה שהוא אמר לו. כן? אם אתה שומע על הצדיק, גרש אותה. אמר לו, אבל כתובתה מרובה. אמר לו, אני אלווה לך. ותן לה את כתובתה. עמד זה וגרשה, הלך הוא ואיו ונשאה, כיוון שהגיע זמנו לפרוע, לא היה לו לפרוע. אמר לו, טוב, אוקיי, אם כן, בוא עם מי, בחוף שלך, ואתה תשרת אותי, במקום שאני אשלם לך כסף על מה שאתה משרת אותי, אז אנחנו נקזז זה כל פעם, כל חודש, כמה שמגיע לך, מהחוב שלך. היו הם, מי, הוא ואשתו לשעבר, המשרת ואשתו של האדון, היו הם יושבים ואוכלים ושותים, והוא היה עומד ומשקיע עליהם, כזאת תחזריות, והיו דמעות נושרות מעיניו, ונופלות בכוסיהם, ועל אותה שעה נתחתם גזר הדין. ואמרי לה, על שתי פתילות בנר אחד. אז נסביר המהר"ל שהשמות האלו, צפנת בת פניאל, מורות על שהיה יופי שלה, שם כמותו. ותבין מזה משם צפנת, וכן מה שאמר בת כהן גדול ששימש לפני ולפנים, כי לשון צפון הוא דבר נסתר. וכן מה ששימש הכהן הגדול לפני ולפנים. הכל מורה שהיופי שלה בא ממקום פנימי נסתר. וכל פנימי נסתר נבדל מן הגשם והגשמיות והחומר. כי כל אשר הוא נוטה לחומרי יש בו החירות. והמסולק מן החומרי בו הזיו והאור. ומפני שכהן הגדול משמש לפני ולפנים, בקודש הקודשים, שלאף אחד אסור להיכנס שם, מקום הכי פסוטה ופנימי, לכן ביתו שיצאה ממנו, היה בה את הפלגת היופי גם כן. ועם כל זה, כשגרם החטא, התעלל שווי בה כל הלילה. ולמחרת היה אדם מכוער, מפשיטה בשלימות שלו, כאילו הייתה בהמה חומרית. לכך מפרש אחר כך שגזר את דינם, היה כאשר נטו אל הזנות שהוא הפך להם, שהיה ראוי להם הפרישה מערבר, בפרט אנשי ביתר כמו שדבר למעלה, כי להם הרי בפרט היה ראוי השכלי, והוא הפרישה מן הערבר. לכן נחתם גזר דינם בשביל הזנות כמו שהתבאר. ויש מי שאומר שהיה פה מצב של, אומרים את זה בלשון נקייה, שתי פתילות בנר אחד. ודבר זה היה גורם חתימת הדין. ופירש אלו שתי הלשונות, שהזנות הוא הפך מידתם, כמו שהתבאר. ולכך, לפי שתי הלשונות, הייתה חתימת הגזרה בשביל חטא של זנות. רק לפי הלשון הראשון, חתימה הייתה בשביל שהיה עומד ומשקיע עליהם. ודבר זה הוא חוץ לטבע ומנהגו של עולם, שהוא יעמוד עליהם וישקה להם. מי הייתה אשתו מקודם? וכל חטא שהוא נגד הטבע וחוץ למנהגו של עולם, הוא ניכר ומורגש נמצא. לכן הגזרה שהייתה עד הנה לא נמצא בפועל, יצאה עכשיו לפועל לגמרי ונחתמה. וכן לפי אותו מאן דאמר השני, שתי פתילות בנר אחד, גם כן דבר זה ערווה חוץ למנהגו של עולם, וכל דבר שהוא כמו זה, שהוא החטא שנמצא מורגש ביותר, אז הגזירה יוצאת לפועל, שאין ראוי שיש שתי פתילות בנר אחד. היום קוראים לזה פלאמורה. ולכך הוציא הלשון בעניין זה לומר על שתי פתילות בנר אחד. ולא אמר בשביל אשת איש, כי שתי פתילות בנר אחד הוא שלא כטבע בכלל. אפשר לומר שהיה בעליה, ובעלה יודע מזה, וגם הוא מגיע. וזה שתי פתילות בנר אחד. וכל זה שלא כטבע, והוא שינוי. וכל שינוי הוא מורגש ביותר. והוא ראוי לחתימת גזרה. ודבר זה דומה למה שאמרו במסכת סנהדרין, קופחת עמוד א', שבדור המבול שנחתם גזר דינם על הגזל, ודבר זה היה מפני שהגזל, והוא החמאס, כמו שכתוב בפסוק, הוא דבר שינוי, הוא דבר שהוא מורגש, שיוצא הדבר מרשות זה לרשות אחר, בכוח ובחוזקה. כן? מה זה עושק? עושק שהוא אומר לו, אם אתה לא תיתן לי את זה, אני אקר לך כך וכך. אם לא תמכור לי את זה, סליחה. בלי כסף זה גזל, עם כסף זה עושק. ודבר זה גורם גם כן שהגזירה תצא לפועל. וכאשר יש שינוי מורגש, הגזירה שהיא שינוי יוצאת לפועל. והבן שאמר, בעשקו גבר וביתו וכולי, כי העושק ראוי לזה ביותר, כמו שאמרנו. לפי אותו מאן דאמר ראשון שאשתו הייתה עומדת עליהם, זה עושק נראה, לפי הדעה השנייה, שתי פתילות בנר ועושק ערווה גם נראה יותר. ממשיכה הגמרא בדף עין עמוד א', שם מופיע, אמר רבי אלעזר, התורה רובה בכתב ומיותה על פה וכו'. ורבי יוחנן אמר הפוך, רוב על פה ומיעוט בכתב. מה הולך פה? נסביר המהר"ל פירוש הדבר הזה, שהתורה שבכתב היא מדרגה יותר מתורה שבעל פה, שהרי התורה שבעל פה היא אצל האדם בלבד ובפיו, וגם התורה שבעל פה הרי יוצא מתוך התורה שבכתב, ולכן התורה שבכתב היא יותר מהתורה שבעל פה, כי גוף האילן הוא יותר מענפים, ולכן התורה שבעל פה, שהוא יוצא מן התורה שבכתב כמו ענף ומן האילן, אינו כמו שכולך שבכתב. ולא השני סובר שאדרבה, התורה שבעל פה יותר מתורה שבכתב, כי התורה שבעל פה מתפשט מן התורה שבכתב, יוצא ממנה ומתפשט מדבר הוא יותר, ודבר זה מבואר. אמר רבי יוחנן משום רבי בנה, תורה מגילה מגילה ניתנה. דרש רבי יהודה בר נחמני, המתרגם של רבי שמעון בן לקיש, כתוב, כתוב לך את הדברים האלו. ומצד שני כתוב, כי על פי הדברים האלו, כיצד דברים שבכתב, אי אתה ירושי לאומרם על פה. ודברים שבעל פה, אתה רשאי לאומרם בכתב. אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל הדברים של התורה שבעל פה שהוא נתן להם בסיני. מסביר המהר"ל כי אין ראוי שיהיה התורה שבעל פה בכתב. כבר דיברנו על זה בפעמים הקודמות, שדיברנו על הנושא של שבועות מהמהר"ל מפראג. גם פה הוא מתייחס לזה, כי הגמרא מתייחסת לזה. אז אין ראוי שיהיה התורה שבעל פה בכתיבה, מפני שהתורה בעל פה הם פרטי המצווה ופירושיה. ולכן הדבר הזה אין קץ בסוף, כי הפרטים אין להם קץ. ולא היה דבר שלם שהיה כותב מקצת בלבד, ולא הכל. ודבר זה לא שייך לומר, כי ראוי שהכל יהיה בשלמות, בפרט התורה שכתוב בתורת השם תמימה. לכן אין לכתוב כלל תורה שבעל פה, כי אז זה לא היה שלם, כי זה אין סוף, אי אפשר להכניס לו בתוך מסגרת של כתב. כי היה תורה שבעל פה אז חסרה. ואפר, כי זה היה נקרא התורה, והיא הייתה חסרה, כי אי אפשר לכתוב את אין סוף לתוך מסגרת של כתיבה. ולאפר זה גם כן מה שהתורה שבכתב נשלמה ותמימה, מחויב שתהיה דווקא בכתב ולא בעל פה. כי האומר דברים בפה, הוא אומר חלק אחר חלק. ואפילו אם יאמר את כל התורה כולה, בכל מקום שעה שיאמר חלק אחד, כבר אין את החלק הראשון. ואין תורת השם תמימה לכם, כאשר ראוי שתהיה תמימה ושלמה. לכן ברגע שזה בכתב, אז הכל נמצא בבת אחד. ולפכך הדברים שבכתב, יהיה תאי ראשי לומרם בפה. ואפילו לפי אותו אחד שאמר שכותבים מגילה לתינוק, שדברים של לימוד, והרי אין התורה שלמה, כך, כן, מגילה, אתה כותב רק חלק מהתורה, בשביל ללמד תינוק, אף על פי שאין התורה שלמה בצורה כזאת, זה לא קשה. כיוון שאפשר לגמור ולחבר אותה יחד, ואז היא תיקרא תורת השם תמימה. לכן הוא סבר שהתורה המגילה ניתנה, ואחר כך התחברה יחד. ויש לך לדקדק, כי בכתוב, על פי הדברים האלו, לא נאמר כל. בפסוק טוב לך כן נאמר כל. והיות והתורה שבכתב יש לה שלמות ושייך בזה כל. אבל תורה שבעל פה לא נאמר כל, כי אין לה תורה שבעל פה שלמות כלל. כי היא לא בלתי נגמרת, ולכן אין לומר בזה כל. כי התורה שנתנה להשם יתברך היא גזירת השם יתברך. ושגזירת השם יתברך הועיל לכתיבה, שכך וכך הגזירה דומה אל החטא. אל החיטה, שהיא גידולי קרקע, שהוא מן השם יתברך, שהוציא חיטה מן הארץ. אבל תיקון החיטה, שהיא תחינתה ואפייתה, עד שראוי החיטה אל האדם המקבל, הוא אצל האדם המקבל. אף שהוא מעשה אדם, מברכים המוציא לחם מן הארץ. כי מה שברא החיטה, שתצא אל הפועל להיות לחם. דבר זה גם כן נקרא שהוציא לחם מן הארץ. וכן המצווה שגזר השם יתברך, ואין על הדבר הזה שיתוף עם המקבל כלל. דבר זה ראוי שיהיה בכתיבה ולא בפה, האדם שהוא המקבל. והתורה שבעל פה, שהוא פירוש תורה שבכתב, כמו שראוי מצד המקבל, דבר זה ראוי שיהיה בפה לכם. בפה האדם, שהוא מצד המקבל. ועם כל זה, הכל הוא מה שמתברך. גם תורה שבעל פה, כמו שאמרנו, מברכים, כמו שאנחנו מברכים על הלחם, אף פי שהלחם עצמו, זה לא פעולה שאלוקים עושה, אלא האדם עושה. חוץ על המברכים המוציא לכם מן הארץ. ודבר זה עניין ברור כאשר תבין. ולכן אמר אחרי זה, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית, אלא וכולי וכולי. וזה, הוא מדבר על זה הרבה בתפארת ישראל, כי אנחנו כבר דיברנו על זה בשיעורים קודמים, עד שהיה לפני חג השבועות. אמר רבי יוחנן, לגבי מה שאמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא לדברים שבעל פה, והביאור הזה, כי התורה היא ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. וכאשר ישראל יש להם התורה, שהוא מת השם וגזרותיו, שגזר השם יתברך על האדם, וזהו בעצמו החיבור בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל המקבלים גזרותיו. והחיבור הזה שיש לישראל בתורה הוא לא רק על ידי דברים שבעל פה, שעל ידי התורה שבעל פה אנחנו מבינים את אמיתות התורה, ואז יש לו צד חיבור של אל האדם, אל התורה. והתורה חיבור בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל, אבל אם לא הייתה התורה שבעל פה, המילים היו מילים מתות. לא היה לאדם חיבור אל התורה. כן, כאשר התורה נבדלת מאיתו, ואנחנו לא יודעים פירושה. ואז מה היה קורה? אנחנו לא יכולים לעשות כלום. היהוד הנוצרים הפרוטסטנטים, במדעי היהדות, זה כל היהוד הנוצרים, הם עושים איזה פלסטלין עד לכן, כן, מהתורה, ועושים, הם רוקחים שם כל מיני פירושים, שלא היה ולא נברא, וגם משל לא היה לכן. ועוד שעל התורה שבעל פה, היא אצל המקבל, אינה בכתב. ולכן על ידי התורה שבעל פה, שהיא אצל המקבל, לכן קרח קדוש ברוך הוא ברית. ועל ידי הברית, נהיה החיבור פה, בין מה שאצל האדם ומה של הקדוש ברוך הוא, שכל ברית הוא חיבור שניים ביחד. וזה כי על פי הדברים האלה קראתי ברית, ולכן אף אם לאומות העולם יש תורה שבכתב, לא נקרא שיש להם חיבור לתורה. נותק, לא מבינים שום מילה שם, הכל הם עושים פלסטלין, הכל אחד לפי התפיסות ההזייתיות שלו והיצרים והתאוות. זה לא נקרא חיבור עם תורה. כי אין החיבור הזה רק על ידי תורה שבעל פה, כמו שאמרנו. והרי אין להם תורה שבעל פה. וכאשר התורה שבעל פה מיוחדת לישראל בלבד, הרי התורה בכלל היא המיוחדת לישראל ולא לשום נברא. אין תורה שבכתב ואין תורה שבעל פה. ואילו הייתה תורה שבעל פה גם כן כתובה, לא הייתה התורה המיוחדת כלל לישראל. ודבר זה לא ראוי, כי התורה מיוחדת לישראל. וכן, הכל, אולי אם אתם זוכרים, זהו, כשדיברנו על זה מהספר תפארת ישראל של המהר"ל. אמר רב יהודה, מניין שכופלים שלום למלך? מסביר המהר"ל מה הרעיון פה. כי פירוש שצריך שלום אחד לעצמו של מלך, ושלום שני מצד המלכות. כי בשלום המלך שלום הכל. ולכן כופלים שלום למלך, האחד מצד עצמו, והשני כנגד המלכות, כי שלום המלכות תלוי בו. אבל דבר זה לא ייתכן שתלמידי חכמים. ושלום אמר משום שאמרו חכמים במסכת ברכות צדיק ד' עמוד ב', תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, כמו המלך שהוא מרבה שלום בעולם. ואלמלא מורה המלכות, איש את חיהו חיים בלעו. לכן תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. לכן כופלים שלום לתלמידי חכמים. אחד כנגד שלומו של תלמיד חכם, והשני כנגד שלום העולם, שהוא יוצר באמצעות הלימוד שלו. כאילו אנחנו אומרים שלום עליך עד שתהיה בשלום, ושלום עליך עד שבשביל שלומך יהיה הכל בשלום. אבל יש לך לדעת שמה שכופלים שלום למלך הוא בשביל שמדרגת המלך נבדל מן העם. ואין שני דברים שהם מחולקים, האחד נותן שלום לאחר, כי השלום הוא בין השווים. כמו שבו מסכת שבת פתת עמוד א', כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, כלום קטן שנותן שלום לגדול, כי השלום שייך תמיד בין שווים. ולכן הכופלים שלום למלך, לומר שאין לו שיווי עם המלך, רק נבדל ממנו, שהרי המדרגה הראשונה הוא העם, המדרגה השנייה הוא המלך, וכנגד זה כופלים שלום למלך, וכן לפי מדרגתן של תלמידי חכמים, שגם התלמיד חכם נבדל מהכל. לכן כופלים שלום לתלמיד חכם, גם כן, מזה הסיבה הזאת, וכולים הנותן שלום גם כן תלמיד חכם. מכל מקום הנותן שלום, אין נותן לו מצד תלמיד חכם, רק מצד שהוא סתם אדם. ודבר זה מבואר, לכן כופלים שלום למלך ואין להאריך. ממשיך שם הרב יהודה בשם רב. אסור לו לאדם שיתאום כלום עד שייתן מאכל לבהמתו. שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, רק אחר כך כתוב, אכלת ושבעת. מסביר המהר"ל את הדבר הזה, כמו שתמצא בבריאה, שהשם יתברך ברא תחילה את הבהמה, רק אחר כך ברא את האדם. וכן בסדר הפרנסה, לכן, ראוי שיהיה כפי שהייתה בבריאת העולם. וזה כן אומר עם חז"ל, אם זכה, כן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל את כל הבעלי חיי, הכל עד לאדם, כדי שיהיה בו את כל הכוחות. אם זכה ושיאבד את כל הכוחות האלה לתורה, אז הוא נזר הבריאה, הוא גובר עליהם, על הבהמה ועל כל מה ש... כל הזהו. אבל אם הוא לא זכה, אז הוא אומר, מי אתה עשה? הכל יתוש קדם אותך. אם כן, גם בסדר הפרנסה, אם כן, כיוון שזה קודם כל הבהמה הייתה, ואחר כך האדם, ראוי שיהיה כפי הבריאה להתפרנס קודם הבהמה ואחר כך להתפרנס האדם. והוא, אם מתפרנס את פרנסה מיוחדת, הוא מתפרנס את פרנסה מיוחדת, שהיא פרנסה אנושית, אבל הבהמה מתפרנסת כפי אשר ראוי לה בהמה. בוודאי יותר קודם הפרנסה שהיא לא מיוחדת מפרנסה מיוחדת של האדם, שהיא פרנסה מיוחדת. לכן ראוי, לכן כתוב, נתתי עשב שדך ואחר כך אכלת ושבעת. כי העשב אמנם קודם בזמן לדבר שהוא פרנסת האדם. אם לא ייתן קודם לבהמתו פרנסתה קודם, הרי הוא כאילו מחסר לבהמה פרנסה שהכיל השם יתברך על האדם. שמזונה של הבהמה קודם ממזונו של האדם, כמו שאמרנו. ולכן אסור לאדם לטום כלום עד שייתן לבנות לבהמתו. זה מראה על מדרגת האדם, שהוא מה שיותר חשוב זה בסוף. נעבור הלאה בפרק מי שהחזור, מסכת גיטין, דף ס"ז, עמוד ב'. אמר לו ריש גלותא לרב ששת. ריש גלותא בבבל, נתנו ליהודים שם ממש שליטה, חוץ מסיפור של מדיניות חוץ וזה, היה להם שליטה בראש גלותא, שהוא היה מזרע בן דוד, הוא היה כמו המלך שלהם. אז אמר לו ריש גלותא לרב ששת, מה הטעם לא סעיד מר גבנה? אני רואה שאתה כל פעם מתחמק, לא רוצה לסעוד איתנו יחד. אמר לי, זה לא מעלי עבדי. אמר לי, אחי, יעבדו כמי דמר וליחו. אמר לי, לא, העבדים פה לא אנשים בעצם, לא רוצים לך להיות כשיבצע. אמר, בסדר, יותר לך את הליחות. אוקיי, קריבו תחת כמיו. הביאו לו שולחן כזה קטן, זהו, ושמו לו ביסרה, בשר, כן, קמי.
הוא לא שאל איזה הכשר זה.
מה?
הוא לא שאל איזה הכשר.
מה, ראש גלותא צדיק. כן. כל פעם מסביר המהר"ל כך, ראה פירושו, שהוא לא רצה להשליך עצם ולאכול את הבשר. שהוא רצה להראות איך הם רוצים להאכיל אותו. דבר מסוכן. ואם היה מוציא אותו מן הבשר, היו אומרים שהעצם הזה לא היה בתוך הבשר. לכן לקח אותו עם הבשר, וכשמסעו אצלו הבשר, לא היה רוצה לומר שלא רצה לאכול אותו בשביל העצם, כי לא רצה לומר להם שהוא חושד בהם. לכן אמר, הטעם, טעם חברה זה, אף על גב שוודאי בשביל זה לא היה מונע אכילתו. אף על גב שהיה טעם, היה טעם בזה טעם. משונה. בשביל זה אינו דבר מסוכן, רק שרצה לראות מעשי העבדים שהם רוצים להכין אותו עצם מסוכן. אמר רבי יוחנן, 300 מיני שדים היו בשיחים, במקום שנקרא שיחים, זה דף ס"ח עמוד א', בשידה עצמה איני יודע מה פירוש. מסביר המהר"ל, 300 מיני שדים היו בשיחים. ושדה עצמה, כלומר השם המשותפי, שדה זה כמו שדים, זה שם משותף עם שדים, שמשותפים בכל השדים, דהיינו מה העניין השד לא ידעתי, ואיך יודע כל השלוש מאות שדים שמחולקים, מאחד כל אחד בפני עצמו, רק כאשר לא ידע את השם המשותף אל כל השדים, כל שכן שלא ידעתי כל אחד ואחד. אלא ויראה ששלוש מאות השדים הם בטעם מופלג, כי השדים לפי גודל הכוח שלהם, לכן שייך להם 300 ואבן. אומר שם עלה שדה ושידה ושידתים, למה היא באה אליהם וכתיב, ושמה היה צריך אותם, את השדים האלה. אז מופיע שם ששלמה המלך בנה את בית המקדש, כתוב והבית בהתבנותו, אבן שלמה, מסע נבנה. אז הרי לא יעלה עליו גזית, לא רצה עם חיתוך, עם ברזל, אז איך, מה הוא יעשה? אמרו לרבנן, יש שמירה, יש איזה מין יצור כזה, אחד בעולם, שהביא אותו משה, עבור אבני היפות, שגם את אבני היפות נסעו על קצה עם ברזל. ואז היו שמים את השמירה הזאת מעל האבן, והאבן הזאת הייתה מתבקעת מעצמה. כמו קרני לייזר. שאל אותו, שאל אותם, איפה הם? איפה, איך אני אמצא את זה? אבי אלי אמרו לו, תביא שידה ושידתים. הם כבר יביאו לך את זה. אפשר שהם יודעים ויגלו לך. אז הוא הביא שידה ושידתים, שם אותם ביחד, אמרו, אנחנו לא יודעים איפה זה קיים. אבל השמדה היא, המלך של השידים, הוא יודע. אמר לו, לא, איך היית? איפה הוא נמצא? אמרו לו, הוא נמצא במקום פלוני. מסביר המהר"ל, שמה שכתוב, שזה המאמר, יש בו שאלות רבות ועצומות. והיות שהשאלות העצומות הן נגלים ונראים, אי אפשר להאריך, לא צריך כבר להאריך בשאלות. וניגש ישר להסבר העניין. דע שהמאמר הזה בא להודיע את עניין שלמה המלך. שהרי מופיע בדברי הימים. כן, שלמה המלך היה מולך על העליונים, על כל הכוחות הרוחניים, העליונים והתחתונים. זאת אומרת, לא רק על הכוחות התחתונים, הרוחניים, בכל צמח יש גם כוח רוחני, תחתון, אלא גם כן על הכוחות העליונים. כמו שנאמר בדברי הימים א', פרק כ"ט, וישב שלמה על כיסא השם, לא על סתם כיסא. ומזה תוכל להבין שהיה משתמש בשריתו של מלכות השם יתברך. ולכן הוא נקרא שלמה גם כן, שהוא שמו גם של הקדוש ברוך הוא. ובשמו יתברך היה מושל על העליונים והתחתונים. ולכן היה מושל על הרוחות והשדים. ולכן כאשר היה צריך לשלמה את השמיר לבניין בית המקדש, והשמיר הזה היא בריאה, שלא נמצאת אצל בני אדם. אי אפשר היה להגיע לבריאה הזאת, כמו שאפשר להגיע אל שאר הדברים. רק מצד שהיה שלמה מושל אף על הרוחניים, לכן היה מושל אף על בריאה הזאת גם כן. ולכן אמרו שהוא הביא שידה ושירתה, כן, והם אמרו לו את זה, תלך להשמידה. כן, שהוא היה מושל עליהם, בכוח ממשלתו שלמה המלך. והיה מושל על כל השדים, בכוח. וזה נקראת, כבשנו שלושה ימים. כן, לא רצו לגלות בהתחלה. אז הוא כבש אותם, עשר אותם שלושה ימים, עד שאמרו לו באיזה עניין הגיע לשמיר הזה, שיפנה להשמדי. ואמרו לו, כי לגודל העניין, השמיר הזה, הם לא יודעים ממנו, רק השמדי המלך שלהם, שהוא מדרגתו על השדים. אפשר שידע, והוא נמצא בהר פלוני. ואמר לה, איך איתה, אמרו לו, שם בטורה. כן, השמדי המלכה שלי. אז הופיע שם בקריה לבירה, ומליה למים, עשה את זה, מילא את זה עם מים, כיסה את זה בסלע, מחסה בסלע בתנרה, וחתמה בגושפנקה, וחתם את זה בחותמו, וכל יום היה עולה לרקיעה, ולומד במטיבתא דרקיעה, ויורד למטה אחר כך, וגומר, ומטיב בישיבה של מטה. והיה מסייר ליל הגושפנקה ומל בלי לב ושעתי ושוב מכסה אותו וחתים לבאזים. מסביר המהר"ל שמה שאמר קרל לבירה דה שהשדים הם כוחות שמתייחסים לעליונים וגם לתחתונים. עד שאמרו על מסך הגיגה ט"ז עמוד א', שישה דברים נאמרו במזיקים, שלושה יש בהם כבני אדם ושלושה דברים כמו מלאכים. אמרו, אוכלים ושותים כבני אדם. ואל יעלה דעתך שיש להם שתייה כמו השתייה שלנו. כי הדבר הוא לא כך. כי אין להם שתייה שלנו. אבל השתייה היא לפי ייחוס עצמם. כי במה שהתחתונים אי אפשר להם מבלי לקבל, הוא אכילה של התחתונים. ומה שאין לו כוחות, הם מתייחסים לתחתונים שיש בהם גם קבלה, גם כן בצורה הזאת. והם לקבלתם עניין גשמי ממש כמו שלנו. אלא קבלתם הוא לפי ערך המקבל. ומה שאמר קריה לבירה דמאיה, העניין הזה, כי הם רוחניים, ולכן אמר, כי ששתייתם היא קבלתם. הוא המים שהם פשוטים, מצד היסוד של המים. ואין הפירוש מים שלנו, שהם גשמים. רק דבר שהוא שייך להם, הוא מתייחס להם, מבחינת לקבל דבר לתוכו. ומה שהוא אמר שלה לרקיע, ולמד במטיבתא בישיבה של רקיע, כי אלה הרוחניים הם משכילים בהשגה שהיא שייכות אל העליונים והתחתונים, שעצמם מדמה לעליונים ותחתונים. לכן אמר שהוא עלה לרקיע ולמד בישיבה של הרקיע ירד למטה ולמד בישיבה של, של הארץ כי כשהם כפי שהם בעצמם מן העליונים ומן התחתונים ולכן יש לו ישיבה כזאת שהוא, שהכוונה היא השגה של העליונים וגם כן השגה של התחתונים כפי מה שהם מן העליונים ומן התחתונים אחר כך סייר לגושפנקי ושאתי כי אחרי שהשיג בסדר העליונים והתחתונים ואז יש להם מה שראוי להם לקבל כי הקבלה היא זולת מעבר להשגה ולכן אמר תחילה מתיתא דרקיה, מתיתא דהרה ואחר כך סייר לגושפנקי ותאום אמר כי קבלת כל אחד מיוחד לו לא כמו שהוא אצלנו, כי הכל משותפים בקבלה אחת אבל אצלם כל אחד אחד מיוחד בקבלה שלא לפי מה שהוא ולכך יש חותם גושפנקי מיוחד וכל זה שכלי בלבד ולא גשמי טוב, אני צריך להפסיק פה באמצע הסיפור אז עד לפה הנושא הזה תודה רבה על ההזנה כל טוב